פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת כי תבוא, פרשה עם קצת ברכות והרבה מאוד קללות. שלום לך אבי.
שלום וברכה, אבל למה להתחיל עם הקללות? יש לך מצוות ביקורי, מעשר עני, כמה עניים היום צריכים לקבל משהו ולא מקבלים. וכשזה באמת לא קורה, אז מקורות הקללות.
כן, בדיוק.
אולי אתה יודע, החיבור הזה הוא לא רק תנכי, אלא הוא גם עכשווי. בדיוק. כשלא מתחשבים בגר, ביתום, באלמנה, אז מגיעות הקללות.
כן, אתה יודע מה, השיטה של נתניהו היא שהוא לא נותן מעשר עני, הוא נותן מעשרות לכולם. תראה את המענק של הרחלת, הגיע גם...
מעשר עני באלף.
כן, מעשר עני.
מעשר עני.
בדיוק.
קודם כל דואג לעצמו.
כן, אבל הוא לא נתן את זה לעניים באמת. כלומר, כולם קיבלו, אבל הרבה מאוד כסף נשפח גם על האנשים שלו, וכבר דיברנו על זה, אבי שפירו, שרי אריסון, גם כן קיבלה את המענק הזה.
אבל
לא שמעתי שהיא החזירה אותו.
למה שתחזיר? למה שתחזיר?
1,500
שקל. מה שמגיע, כסף משוחרר לא יוחזר, כן, תשמע, בטח הלכה, קנתה עם זה משהו באחד מהעסקים שלה, אבל היום יהיה איתנו אגב גם איציק כהן, סגן שר האוצר, שלראשונה ידבר על פרשת שאול מרידור, הרי הוא נחשב באמת אדם שקרוב לשאול מרידור, 4 קדנציות באוצר, מעניין לשמוע ממנו על כל הסיפור של המענקים, עוד נדבר על זה, אבל בוא נפתח באירועי הקורונה, יעקב, היא רודפת אחרינו, חשבנו שנזרוק אותה עד לאומן, אבל הנה היא כאן. 3,000 נדבקים, 800 בחורי ישיבות, אפשר כבר לדבר על קריסת מתווה הקפסולות, או שפשוט מי שלא שמר, חטף?
אני לא יודע באיזה ישיבות שמרו, באיזה לא, כשנדבר ב-800, כנראה שהמתווה הזה קרס, אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שדיברת על אומן. אתה יודע, דיברנו כאן בנימה די ביקורתית בתוכניות קודמות על, על הנסיעה הזאת, ואמרנו שרוני גמזו אומר דברים של טעם, אבל כשאני קם הבוקר ואני רואה 3,000 נדבקים, והממשלה לא עושה כלום, אני אומר לעצמי, אתה יודע מה, אולי כבר באומן יהיה יותר בטוח, יש המשטרה האוקראינית שעוקפת באמתנות רבה, אז אני אומר לברסלב...
אוכפת, אצלנו עוקפים, שם אוכפים.
אוכפים, אז אני אומר לברסלב, אם תיסעו, ושם זה עיר ירוקה, לעומת מה שקורה
בעבר. רק שישארו שם, אתה אומר, רק שלא יחזרו, אתה אומר שישארו שם.
לא, 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 אני אומר ברצינות גמורה, ייתכן ששם המצב יותר טוב מפה. אבי, אנחנו, שהיה לנו 1,000 נדבקים, אמרנו זה המון, 2,000, אמרנו טוב.
אגב, זה 3,000 לפני שרואים את השפעות של פתיחת מערכת הלימודים. זאת אומרת, בתוך 3,000 אתה כבר רואה את השפעת פתיחת הלימודים, במערכת החינוך החרדית, אנחנו רואים 800 נדבקים בקרב בחורי הישיבות, וזאת כשחלק לא נבדקים.
לא,
זה אומר שעוד שבועיים נגיע פה ל-4,000, 5,000.
זאת אומרת שכבר עכשיו אנחנו היום פר מיליון תושבים, המדינה האדומה ביותר בעולם, יותר מברזיל, יותר מארצות הברית, יותר מאודו, אז אני חוזר ואומר, כל מי שיכול לעלות על מטוס ויברח מכאן שיברח, אפילו לאומן.
בעיה שלא מקבלים אותנו בשום מקום, זו הבעיה.
ואתה יודע מה יקרה שנגיע?
שמעתי שהגבולות הימיים פתוחים.
כן.
מאיזשהו ברור לגבי יחת האוש, תיסע לאבו דאבי. למה לא נסעת לאבו דאבי עם המשלחת? הפחדת להתעקע באיזה בית חולים שם, יש לנו רפואה טובה.
סיבה אחרת לגמרי, אבי, אמרו לי שיש שם 50 מעלות בצל.
אתה ירושלמי, שכחתי, אתם עם השלג שלכם, לאורך כל השנה צריכים איזה גביר קריר.
ולמה אתה לא נסעת למסע היסטורי עם ראש המל"ל, מאיר בן שבת, ומוחמד בן זעיד,
אני לא נסעתי, כי תשמע, אם אתה חלילה חוטף, חוטף שם אפילו איזה וירוס קל, אפילו אתה יודע מה תסמין, הרי המטוס לא יחכה לך, נכון? ואז אתה תקוע באיזה אבו דאבי, מקום נחמד, כן? אבל אתה תקוע באיזה בית חולים, שכולם דוברי ערבית, אתה בקושי מצליח לתקשר, ולך תרדוף אחרי הרוח.
אגב,
אני
אגב,
אם
אגב,
כבר
אגב,
כמה
אגב,
שאתה אומר לברוח מפה, אבל בסוף עדיף להיות חולה בתוך הבית, משהו בחוץ.
אבי, אל תזלזל באיחוד האמירויות, זה לא סודן ולא ירדן.
ברור, אבל לא נעים להיות חולה במקום שהוא לא הבית שלך, כן?
אוקיי, אז אתה אומר עדיף להיות בבידוד בבית, אם כבר.
נכון, בדיוק, מה? ושם, אתה יודע מה, תסתכל על התמונות מהטיסה, לא אתפלא אם חזרו משם כמה חולים. בוא, עכשיו זה, זה הסיפור האמיתי, הרי ראית את התמונות של ידידנו חיים לוינסון מחוות רונית, משגריר ישראל בסין, אתה מסתובב, אני נמצא בתל אביב, בוא, אף אחד לא שומר, כולם מזלזלים. אנשים הולכים עם מסכות, אבל בסוף מסכות הן לא אלה ששומרות, כשעושים לך אירועים המוניים, וכל מיני מסיבות, וחפלות, והפגנות, וזהו, זה המצב.
אז אולי כדאי אבי להרים ידיים, להגיד לא עיר אדומה ולא כתומה, שכולם יהיו חולים, מי שימות, ימות, מי שיחיה, יחיה, ויהיה לנו חיסון עדר.
לא יודע, נראה לי מי ששומר על עצמו, יכול איכשהו להיזהר. אתה הולך עם מסכה בכל מקום, נמנע מללכת לאירועים סגורים, בסוף אפשר, אתה יכול לשמור על עצמך, אבל הבעיה שבאמת חצי מדינה מזלזלת, ואז זה גם יכול להשיג אותך. אני חושב, מי שבאמת שומר והולך ומקפיד, יש לו איזה 60-70 אחוז.
הוא שומר, אבל הילדים שלו בבית הספר לא יכולים לשמור, ובמוסדות החינוך. בוא, אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו לא חיים...
זהו בעיה באמת.
אם בודד, אתה הגנן...
איך אתה מסביר אבל עדיין את זה שהחרדים מובילים במדדי התחלואה?
אני...
איך אתה מסביר את זה?
לך תיכנס לבתי המדרשות של חצרות מסוימות, לך תראה גם מה שקורה בישיבות שכנראה לא שמרו כמו שצריך, ואז תוסיף לזה את כל
הטיעונים. הבן שלי באור ישראל נכנס... אולי לא יפה לדבר על המשפחה, הוא יחס על האמת אם לא שומעים שם. ושם אין אף אחד שנדבק, כי עשו, אתה יודע, כמו האריות בספארי, אתה עובר מחסום, בודק שלא נכנס אפריה, עובר עוד מחסום, עשו בדיקה אחרי בדיקה אחרי בדיקה, טוב. עד שסיננו הכל.
זה תמיד...
וישיבות שעשו ככה, אני חושב גם בחברון עשו את זה, ובעוד מקומות, במיר, ישיבות שעשו ככה, באמת אין אף נדבק שנכנס לתוך הישיבה. אבל כשמדלגים על כל מיני שלבים וקופצים וחושבים שיהיה בסדר
אבל הבעיה שלנו זה לא רק הישיבות כי הישיבות הבחורים מבודדים שם יש לנו גם תחלואה בתוך הערים עצמה ומי שמסתובב ורואה
אולי זה בתי הכנסת שנלחמו כל כך להחזיר והנה זה לרעתנו לך תדע אני יודע בסוף כשרוצים כל כך להשוות לאחרים אנחנו דופקים את עצמנו
יש לנו בעיה אחת שאנחנו תמיד מחפשים שעיר לעזאזל אז ברוך השם מצאנו השם בתחלואה זה רוני גמזו הוא מסתובב ברחובות הערים ומרסס עם כל מיני תרסיסים ביולוגיים של קורונה ומדביק אותנו. יש לך הסבר אחר להתנפלות על רוני גמזו הזה? בסך הכל, אולי הוא קצת מעד בלשונו, הוא אמר שאולי מה שרב חיים אמר על סכנת שיעלו להיות מסכנת הדבקה. אגב, אני לא ראיתי את ההתנפלות.
דווקא על רב חיים אני לא חושב שהוא מעד, כי הוא אמר מה שהרבה אומרים אצלנו, אנחנו ברדיו חרדי ואסור לומר, הרבה פוליטיקאים גם אומרים שהם חושבים שזו טעות, והם גם אומרים שלא שמעו את זה מרב חיים, וכל עוד לא ראינו את האמירה הזאת, אנחנו יכולים להטיל את הדברים
אגב,
בספק.
שאלתי
יכולים, זה מוטל בספק, שיראו לנו שהוא אמר את זה, מכתב שלו, יש הרי דרך להביא משהו
הקלטות,
של גדול
ביסר. אבי, הרי תמיד הוציאו הקלטות. הרי
אז איפה הזה... הקלטות האלה?
אז,
אתה שמעת הקלטה?
לא, אמרו לי שהבטריה בדיוק נגמרה.
ומה עם מכתב?
בהמשך.
יש דרך להעביר הוראה של גדולי ישראל. אני לא שמעתי את זה, אגב, גם לא שמעתי את זה מבני ביתו, אבל אני מדבר על דברים אחרים, מה שהוא עשה לגבי אומן, ולגבי דברים אחרים, שהוא העלה כל הזמן את הרף כלפי החרדים, והפך אותנו לשק חבטות, ובו בזמן שכלפי ההפגנות בבלפור הוא שותק, וכלפי
הוא אחרים הוא שותק. טוען, אגב, בוא, אם אנחנו כבר בנימה של לימוד זכות, מה הוא יכול להגיד על ההפגנות בבלפור? אז זו הוראה של בגץ, של היועץ המשפטי.
למה הוא לא ביקש להצטרף כמשיב לבגץ? זה הליך פחות פרובוקטיבי מאשר לשלוח מאחורי גבו של ראש הממשלה, שזה היה בידיעתו, אני לא יודע, כנראה בידיעתו, אבל יותר מאשר לשלוח לראש ממשלה של מדינה זרה מכתב מלא השמצות. תפנה, תבקש להצטרף כמשיב לבגץ, תשלח
נכון.
מכתב. מכתב תשלח לנשיאת העליון. זה היה מתקבל בברכה, היו כולם... אבל מה, הוא רוצה להיות יפה נפש? אז נוח לו בתקשורת להגיד, הנה, החרדים הם הבעיה, והמפגינים מבלפור הם לא הבעיה. בא בשעה שאנחנו יודעים, הנה, עולה התחלואה בתל אביב, עולה התחלואה גם בערים חילוניות, אי אפשר להתעלם מזה, וזה מגיע משם. רק נוח לכולם את הסטטיסטיקה לא לעשות על חשבון המפגינים מבלפור, כי זה הבנים והבנות שלהם. זה הסיפור.
אגב, אבי, אמרתי לי השבוע משפט מאוד מעניין. אמרתי לי שאתה לא תופתע אם יתברר שהמפגינים בבלפור לא אכפת להם לדבק ולהדביק, כי ככל שיהיה רע, כי אמרתו הידועה של סטלין כך יותר טוב, אולי בסתר ליבם לא אכפת להם
שם. הם מבסוטים מזה שיש תחלואה גבוהה, וביבי נכשל, ומדינה אדומה. אתה מדבר עם אנשים ואתה שומע את זה, בוא אני חי בעולם הזה. הם נהנים מהמצב, ושתהיה מדינה יותר, רובם צעירים, אז בסוף זה באמת לא פוגע בהם, והנה כישלון של נתניהו, שישראל מדינה אדומה.
אוקיי, אבי, בוא, יש שזמננו קצר, אני חייב לגעת איתך בעוד נושא, וזה נושא של, של אופר שלה.
לא שולחים המאזינים על, על אגרח קניבסקי, להפך, אנחנו דיברנו בשבחו. שירו מכתב, שירו משהו שהוא אמר, ושיפסיקו להשמיץ כל הזמן, וגם הפרופסור גמזו לא היה צריך לדבר כך. הוא לא שמע את זה ממנו, הוא לא ראה מכתב שלו, ולכן כשאתה מדבר על גדול בישראל, תברר לפני זה.
אוקיי, בוא נדבר רגע על אופר שלח ויאיר לפיד. יש התפתחות חיובית גם כן במחנה האופוזיציה. פתאום החבר'ה האלה כנראה רואים שלטון, אני לא יודע למה הם רואים אותו, הם מתחילים לריב. אופר שלח אומר את מה שכולם אומרים, את מה שביבי אמר בכנסת, שזה יאיר לפיד הוא לא דמוקרטור לדיקטטור, שהוא בנה מפלגה סביבו, בצלמו ובדמותו, הוא הגיע לתקרת הזכוכית, אומר אופר שלח, הוא שונא את החרדים, הערבים לא
רוצים ללכת איתו. לערבים הוא אומר לא, והיה לו משפט יפה, לערבים הוא אומר לא, ומהחרדים הוא מקבל לו.
ועמית סגל אתמול פרסם אתמול שגורמים ביהדות התורה אומרים שעם אופר שלח הם מוכנים לשבת. אז בואו רק נזכיר למאזינים, אבי, שאופר שלח הוא גורם קיצוני כלפי החרדים הרבה יותר מאשר יאיר לפיד. אתה זוכר את ההתנהלות שלו בוועדת שקד לחוק הגיוס? הוא היה הסמן הכי קיצוני, אדם קשה.
אז זה היה כשהוא היה עושה דברו של יאיר לפיד.
הוא היה יותר קיצוני ממנו.
יש לי קילומטראז' עם אופר שלח, כולל התפוצצות באולפן, ויעקב, נגיד גם שאנחנו ניהלנו איתו כמה שיחות במהלך השנים האחרונות, יש משהו אצלו שאין אבל אצל לפיד. וזה שאין לו שיח, אתה לא רואה שהוא ינק את השנאה מהבית. אגב, הוא בקשר מצוין עם דרי, אני זוכר שאתה את הטלפונים של שניהם, לקחת לאיזה שעה מחוץ לחדר. והוא מדבר בסוף בגובה העיניים, אז אין לנו אף פעם בעיה למישהו שבא עם אידיאולוגיה אחרת, כי אפשר להסתדר. מה יש בעיה? עם מישהו שבא עם שנאה, שיונק את שנאת החרדים מהבית, אצל יאיר לפיד התחושה שעם זה הוא בא. כמו אצל תומי לפיד, שאין לי מי לדבר. כשבן אדם בא עם אג'נדה, אתה בסוף רוצה להיכנס לממשלה, אתה מסתדר, אתה מתפשר.
כן, יאיר לפיד גם פגע בחרדים באופן אישי, פגע
בניצון, פגע בקפני. הוא אף פעם לא היה לו שיח אנטי חרדי ברמה האישית. הוא בא עם אג'נדה, אנחנו באים עם אג'נדה אחרת, ואז מתפשרים, מסתדרים, כמו שהצליחו להרכיב קווי יסוד עכשיו. זה הסיפור. אצל לפיד הייתה תחושה שאיך ליצמן נייר את המעיל שלו, וחלק אולי מתחו עליו ביקורת, אבל הוא ביטא בכך את התחושה החרדית, כלפי מישהו שיש תחושה של שנאה, של שנאה ממנו.
אתה זוכר שבתור שר אוצר הוא בנה כל מיני תוכנות כלכליות, שאנחנו מחוץ להם עם אפס, והגיעו אותנו בדיוק. שלח, יש לו דעה מגובשת בנושא הגיוס.
אגב, בנושא הגיוס יש לו דעה שהוא בעד גיוס צבא מקצועי, יש לו ספר על זה אפילו, כן?
אתה יודע מה? אז אם דיברנו שיש השבוע כל מיני ברכות וכללות, אז בתחום הכללות בוא נשים את הקורונה ואת הכאוס השלטוני שיש באוצר שלא דיברנו איתו עליו, אבל אנחנו נדבר אותו עם סגן השר איציק כהן שאיתנו היום, ובשלב הברכות יש גם כן את הפילוג ביש עתיד, איך נאמר?
וגם, אני ממשיך את דבריך.
פילוג לרשעים טוב להם וטוב לעולם.
או, ועוד כששלח אומר, מדבר על זה שלפיד מקבל סירוב מהחרדים כמשהו שהוא בעייתי ללפיד, מה הוא אומר בזה בעצם?
הוא אומר, הגעת לתקרת זכוכית, אתה לעולם לא תגיע לשלטון.
הוא אומר, אתה יאיר לפיד, אתה הבעיה מול החרדים, לא הם הבעיה. עכשיו, כל שיח עתידי שלפיד ירצה להוביל נגד החרדים, יגידו לו, הנה, השותף שלך אופר, הרי בסוף הם ירוצו ביחד כנראה, כן? ולפיד כנראה גם מנצח את הבחירות, אני מאמין. אבל יגידו לו, הנה, השותף שלך שם אותך כבעיה מול החרדים, מי אתה שתפתח את הפה?
אתה יודע מה אנחנו מותר לנו רק לקוות, אבי?
שיהיה גם פילוג. אחרי הצלחה?
לא, 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 מפלגה אחרת, אולי יהיה
פעם ביתנו?
כן, אולי אלי אבידר או מישהו אחרים שם יקומו ויגידו לליברמן, למה אתה לא עושה בחירות ומדוע אין דמוקרטיה? אבל מי שיעז לעשות את זה, אני חושב שעקבותיו ייעלמו.
הוא ייעלם.
כן.
בתאום הנשייה.
כן.
אתה ייעלם, אתה אומר,
ייעלם עם עין, עם א', עם מה שאתה רוצה, כי דמוקרטיה...
כמטאפורה או שהוא ייעלם? כמו על המתדים כזאת, אני יודע, ידרס עליו.
לא יודע, בוא נגיד שמי שימרוד בישראל ביתנו, סופו ימה רק ביש עתיד, יש מרידות, ובוא נאחל לכולם גם הצלחה וגם כישלון. טוב, אנחנו חייבים לסיים, בוא נצא לפרסומות, ומיד אחר כך יהיו איתנו מרואיינים מעניינים, יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. תתקדם. תתחדש, סידרנו לך נתיב מובייל, כל דימי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק. מחתנים. מתחתנים. כולם יכולים להרגיש בנוח. המומחים של פגי יתאימו לכם את מסלול המשכנתה הכי נכון עבורכם, ויעניקו לכם עוד מגוון הטבות שרק שותף אמיתי יכול להציע. פגי, שותפים לדרך חיים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק. בשל מזג האוויר החריג בסוף השבוע, הנכם מתבקשים להקדים את ההכנות לקראת שבת, הכרוכות בהפעלת מכשירי חשמל, לפרוס את ההכנות על פני כל יום שישי, ולהימנע מהפעלת מספר רב של מכשירי חשמל בו זמנית, בסמוך לכניסת השבת. חברת החשמל ערוכה לתיקון מפגעים ברשת החשמל, ולמענה מהיר ככל הניתן לתקלות באספקת החשמל. שבת שלום. איתכם, חברת החשמל.
אתם חייבים לדאום את המשקה החדש של יולו. חדש מיולו, משקה חלב עם שוקולד אמיתי, בטעמים קלאסי ומריר. למהדרין יש תנובה.
חג עלם שמח! הנחות, מבצעים, מחירים מיוחדים ו... 100 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. אז ברור שלא קונים סתם.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אייר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת ועכשיו עם 5 שנות אחריות. אלקטרה מנצח.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמה, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
שלום, כאן הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר. אני מזמין אתכם להיכנס לאווירה ולהצטרף אליי השבוע לשבת מרוממת במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, יחד עם גדול המגידים בדורנו, הרב שלמה לוינשטיין שליטה, סעודות עשירות ואירוח מפואר כיד המלך.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
אני מחפשת מנהלת לבית הספר, רצינית, עם ידע וכלים נדרשים בחינוך, עם הבנה במקצועות הטיפול, וכמובן, גם יראת שמיים.
כל המעסיקים יודעים, לבוגרות של אונו יש ערך מוסף. מגוון מסלולי לימוד אטרקטיביים לנשים בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו, בירושלים ובאור יהודה. לפרטים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
שתהיה לנו שנה מרעננת עם מוסקטו מסדרת הר חרמון, יקב רמת הגולן, לטעום את המקום. מחיר אלכוהול, יש להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת יצחק פינדרוס, ואני אוסיף יושב ראש ועדת הכספים החליפי.
תודה,
יושב ראש
סיעת יהדות התורה, ערב טוב לך, ערב טוב ליעקב, ערב טוב
למעטיבים. ערב טוב. שמענו היום די בשמחה שהרב גפני יצא מבית חולים לביתו. האם ידעו לך מתי הוא חוזר לנהל את ועדת הכספים במקומך?
מה זה במקומי?
אתה היית הרי חודש?
אני נעשה לשבוע ימים כאשר הוא לא הרגיש טוב, ואנחנו מקווים בעזרת השם שהוא חוזר בקרוב, ואני מקווה שהוא יחזור שבוע הבא, ומקסימום לשבוע הבא, שבוע לאחר מכן, וינהל את הכל כמו שצריך.
תגיד, מה למדת בתקופה הזאת? היית בוועדת הכספים, תדע, נכנסת לתא טייס והיית צריך לבצע נחיתת חירום בדיוק בתקופה הזאת של איזה ג'מבו 747. איך המדינה, איזה ציון?
רק אתם שומעים אותי, אנחנו לא בשידור, נכון? רק אתם שומעים אותי.
ודאי, ודאי.
אז אני אגיד לכם, אני לא מבין איך לקח כל כך הרבה זמן לרב גפני ללכת לטיפול בלב שלו. הלחצים שם הם מטורפים. המערכת מטורפת שמה, ואני חייב לומר שהפכתי להיות לאוהד מספר אחד של הרב גפני, שהוא עומד בזה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, ובמערכת באמת מטורפת.
אני דווקא עקבתי אחרי השידורים, והיה נראה שאתה די נהנה, אני מוכרח לומר. ככה מלהטט יפה בין כולם.
תשמע,
השאלה באמת איזה ציון היית נותן למערכת התקציבית.
לבוא לשבוע ולברוח זה בסדר, אבל...
זאת אומרת, ידעת שיש לך נקודת מילות.
בדיוק, בדיוק, ויש, לא, ויש לי גדול עומד על גביו, יש לי מאחורי את הרב גפני, אבל בכנות זה מערכת...
קשה ביותר.
‫-טורפת. לא, היא לא עובדת עם כללים הגיוניים, ואמרת על מערכת תקציבית, זה כמו שאנחנו רואים בהתנהלות בקורונה, ככה מתנהל התקציב, מערכת מאוד מאוד לא מורגדת ומסודרת.
אז לפי מה שאתה אומר על ועדת כספים, אני מבין שאם יום אחד הרב גפני החליט לפרוש, אתה לא תתמודד על התפקיד, כי זה קשה מאוד.
אני חייב לומר לך משהו, אני יודע שזה לא נשמע את זה, אבל לא יודע, המציאות של החיים שלי בינתיים, אני לא התמודדתי עליו תפקיד. קראו לי, באתי. זה מה שקרה עד היום, זה מה שעשיתי עד היום ברוב חיי, אני כמעט לא זוכר תפקיד שהתמודדתי עליו, וכך עשיתי גם שבוע שעבר, כשאף גף נתקשר לי לפני שבועיים, הרים אליי טלפון, אמר לי אני מבקש ממך לנהל את הוועדה במשך השבוע, זה מה שעשיתי, ומה שקוראים לי זה מה שאני עושה.
תגיד, אתה נמצא שם ואתה תכף הולך, אז אתה לא מחויב לאף אחד. מה דעתך על הוויכוח הזה בין מרידור לישראל כץ?
השתמשתי בזה שאני אין לי את האחריות ולא חייב לעמוד מחר לתת דין וחשבון, ושהתמודדו אחר כך עם רב גפני אחריי.
איך אתה מתייחס אבל? איך אתה מתייחס לוויכוח? מה דעתך על הוויכוח בין שאול מרידור לבין ישראל כץ? שבוא נגיד, ישראל כץ גם בוועדת הכספים מתנהג בבריוניות, שאנחנו עכשיו רואים את שאול מרידור מאשים אותו בה. האם אתה חושב שיש קצת צדק בדברי שאול מרידור על ההתנהלות הכוחנית של ישראל כץ?
אני אומר ככה, בכלל, מי כמוכם יודע את זה, חלוקת העבודה במדינת ישראל היא כוחנית לגמרי. מה זה אומר כוחנית לגמרי? זה שהמערכת המשפטית השתלטה על מוקדי קבלת ההחלטות בצורה כזו או אחרת. זה שאנשי האוצר, הפקידים, השתלטו על מוקדי קבלת ההחלטות בצורה כזו או אחרת. וקובעי המדיניות צריכים להילחם, ואם הם קצת, אין להם כוח להילחם, אז הם הופכים להיות לבובות. וזאת מציאות שאנחנו חיים בה הרבה מאוד שנים. אני יכול להגיד לך את זה גם בעבר, בעיריות, אתה מכיר את זה, ראה פרשיית חבידיו בירושלים, אבל גם במקומות אחרים. המערכת הזאת היא מאוד, המילה היפה הזאת שהפכה להיות, קוראים לזה שומרי סף, אתה יודע, זה מילה מחובסת למאפיה, שלוקחת מקום שהיא לא שלה, קובעת מדיניות, בשם תואר המשפט, בשם שיקולים כלכליים כאלה ואחרים, זאת בעיה. בסוף פקידים צריכים לבטא מדיניות, ומדיניות צריך להיקבע על ידי קובעי מדיניות שהם נבחרים, ככה זה בדמוקרטיה.
אבל יש בכלל מדיניות, אני שואל אותך, תקציב חד שנתי, דו שנתי, בסוף מאשרים תקציב שיגמר שבוע לפני סוף השנה האזרחית, אז אולי האשמה זה לא רק בדרך הפקידותי, אלא יש לנו גם כאוס שלטוני.
אתה יודע, בסוף זה אנשים. גם אנשים שהם פקידים הם אנשים עם רצונות ודברים, וגם נבחרים הם אנשים עם רצונות ודברים. עכשיו, השאלה היא מי צריך לסופו של דבר, מהי חלוקת העבודה ביניהם. בסדר, ברור שיש שיקולים פוליטיים בנושא של תקציב חד שנתי או דו שנתי, אף אחד לא מתאמן פה, ואף אחד לא אומר שהשיקול הוא מקצועי. ואני אומר לך, באותה מידה, ברור שיש גם שיקולים כאלה ואחרים במה שקרוי במרכאות מקצועי, משפטי או איך שתקרא לזה, או כלכלי, יש איזה שיקולים גם של אג'נדות ושל אמונות. אתה יודע, הבאתי בכנסת כמה פעמים את הדוגמה של הסיפור של הריסת בית המחבל. תאר לעצמך שהיו שם שלושה שופטים ימניים, אז אתה חושב שבאמת...
כן, אבל אני חושב שאנחנו קצת גולשים.
במקרה היה שם שופט, לא, אני אומר אותו דבר.
זה בא לידי ביטוי גם בסיפור של קרמים השבוע. אתה רואה באמת שכל שופט בהם החלטה
מהבית. תלוי מי, תלוי מי.
כן, אבל מרידור אלה טענות מקצועיות. הוא אמר טענה מקצועית, הוא אומר... לא מחליטים דו-שנתי, חד-שנתי, מביאים כסף ממקורות אחרים. כן, כן.
הוא אמר משהו חמור שמביאים פייק נתונים, זאת אומרת, מעוותים את הנתונים התקציביים כדי להעביר יותר כספים למקורות פוליטיים. זו האשמה חמורה ביותר.
אני אזכיר לכם, לכן אני לא צריך אפילו להזכיר את זה, אבל לא לחלק מהמאזינים שלא זוכרים. לפני שנה וחצי היה ויכוח בתוך משרד האוצר, בין שני אגפים ששניהם במרכאות מה שקוראים מקצועי, בין החשב הכללי, ואני לא בטוח שזה בכלל היה החשב שנמצא שם היום, לבין שאול מרידור, על הנתונים, מה האמת בנתונים. זאת אומרת, בערכות הכלכליות, מהאמת, בהוצאה, בהכנסה, והיו על זה ויכוחים מקצועיים, מה האמת בנתונים. אני לא חושב שאף אחד משקר ואף אחד מביא פייק נתונים. השאלה איך אתה מציג אותם, זה כמו בכל מערכת. כשאתה איש מקצוע ואתה רוצה להציג משהו מסוים, אז אתה יודע איך להציג את זה בצורה מקצועית בדרך הזאת. כשאתה איש מקצוע ואתה רוצה להציג את זה משהו אחר, אתה יודע איך להציג את זה בדרך אחרת. זה בסדר גמור. אבל
בוא נמשיך לדבר על אנשי מקצוע.
התחושה של השר ושל ראש הממשלה, דרך אגב, זה לא תחושה של השר, הייתה שאגף התקציבים, ואני ואתה שומעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, דרך אגב, זה לא התחיל אצל נתניהו, זה עוד הרבה לפניו, את הסיפור הזה, שהמערכת הזאת של אגף התקציבים מקבלת החלטות ומובילה מדיניות. אני גם, דרך אגב, נוכחתי בזה אישית בלא מעט מקרים. עזוב תקציב חד שנתי דו שנתי נתונים. כשהם מחליטים שמוסדות החינוך החרדי התחילו לנות בצורה מסוימת, אז הם החליטו, זה לא ששר החינוך החליט, הם החליטו, אז הם מצרים את צעדיהם בכל
טוב,
מיני...
בוא נעבור לדבר גם על הקורונה. בסוף זמננו קצוב, רק נאמר, אתה יודע, אם אתה מסיים את המשמרת, יעקב, תסכים איתי, ניהלת איזה יפה מאוד.
כן, אבל אני עוד עושה את שני אחד רשות חייבי להישאר בנושא התקציבי.
ידעתי שאסור לי לומר איזושהי מחמאה, כן.
לא, מחמאות.
תבוא מיד איזו שאלה של יעקב. שכחתי את הפורמט.
כן, 11 מיליארד שקל שמגיעים פתאום כתוספת התקציב החד שנתי, זה נראה לך התנהלות...
13
מיליארד, למרות שאנחנו נהנים מהמרכזים מזה, כי ככה הצלנו, הצלת את כל התקציבים החרדים, אבל בכל אופן זה לא התנהלות, זה נראה כמו שוק, לא? אין תקציב, אבל מצד שני יש תקציב פלוס 13 מיליארד.
ממש לא שוק, ממש לא שוק. אני מציע לך, תעשה תחשיב פשוט מאוד. התקציב של שנה שעברה היה 397 מיליארד שקל. תבדוק את גידול האוכלוסייה, בסדר? ותבדוק את המדד, אתה מגיע לעוד איקס אחוזים. והאיקס אחוזים האלה, אלה צרכים שגודלים. שיש לך יותר מורים במערכת, שיש לך יותר מורות במערכת, יש לך יותר גני ילדים, יש לך יותר כיתות לימוד, יש לך צרכים צבאיים, יש לך, יש גידול כל שנה בתקציב. הגידול לעומת שנה שעברה הוא סדר גודל של 14 מיליארד שקל, אני לוקח את ה-11 פלוס 3 שהוסיפו כבר בראש, אתה מדבר על 14 מיליארד שקל, על תקציב של 397 מיליארד, הוא גידול סביר ונורמלי במסגרת שאנחנו נמצאים בה כרגע, וזה בדיוק מה ששאלנו. שאלנו את החשב הכללי, שהוא היה כתובת באותו רגע, מהו הסכום שאתה נדרש בשביל להמשיך תוכניות קיימות? זאת אומרת, יש לך עולים באולפנים, יש לך ילדים שנמצאים בתוכניות כאלה ואחרות של חינוך מיוחד, או תוכניות של לילה, או תוכניות כאלה או קרב, או תקציב הישיבות, בדיוק מה שהיה שנה קודמת, לא דיברנו אפילו על שקל יותר, מהו הסכום שאתה צריך בשביל לעמוד בו. והסכום שהוא נקב היה 15 מיליארד.
אז בוא נעצור כאן, נעבור לנושא הבא, שיהיה לנו זמן.
אני ב-11 מיליארד יוכל לעמוד בהתחייבויות של שנת 2019.
אוקיי.
אוקיי, בוא נדבר מפקיד לפקיד.
רגע, רק שתי אחת,
בוא יעקב, בוא נעבור לקורונה קצת.
לפני השידור לביסטוק אמרנו שורכין כוס קפה, אז בוא נשאל שאלה ארוכה. ובינתיים תוכל ללגום קצת קפה.
אבל בוא נדבר על העוד פקיד, על גמזו, אנחנו בעניין של פקידים היום. יעקב, בבקשה, כן, תשאיר משהו לקורונה.
בדיוק, היום הסעיר להזזל שלנו, זירוני גמזו, הוא מדבר על הרבנים שלו בכבוד, תוכנית הרמזור שלו מלאה חורים כגבינה שוויצרית, אבל בוא נסתכל רק קצת לתוך עצמנו. זה באמת ההסבר, התוכנית של גמזו, זה התוכנית, זה ההסבר שהערים החרדיות כולם אדומות וכתומות, זה לא הזמן גם לחשבון נפש פנימי אצלנו, הכי קל לזרוק את זה על רוני גמזו, לפני כן על מי זרקנו את זה, על גבי ברבש.
עכשיו בוא אני אומר לך, אין ספק שחייבים בחשבון נפש, בטח בחודש אלול, בימי הרחמים והסליחות, כולנו חייבים בחשבון נפש, ואני מסכים שצריך חשבון נפש, למה יש התפרצות, איך מונעים את ההתפרצות, איך נזהרים יותר. כשאתה נכנס לבית הכנסת אתה רואה אנשים בלי מסכות, זה מקומם. כשאתה נכנס אפילו לחנות ורואה אנשים בלי מסכות, זה מאוד מקומם. אתה נכנס לאירועים ורואה אנשים בלי מסכות, זה מקומם, וזה דבר שצריך לעשות, ואני חושב שעושים את זה. אני מציע לך לפתוח את העיתונים החרדים, כולם עושים את זה כל הזמן בצורה ברורה, ואני חושב שגם בשידור רדיו כל חי עושה את זה, אנחנו עושים את זה, גם אני בכל רעיון כמעט מקפיד לומר את זה, ואני אומר את זה עוד הפעם. עכשיו, יש שאלה אחרת. כשאתה נכנס לתוך קהילה, ישיבה, כל מקום, או לשוק, ואתה רואה ברדק, אתה מאשים את האזרחים או מאשים את מי שמנהל את זה? בסופו של דבר, החובה של מי שמנהל את זה לנהל את זה.
אז מה אתה רוצה שיהיה אכיפה יותר, שיבואו פקחים לבתי הכנסת, לבתי
המדינה? אולי הבעיה היא שאתם לא אומרים בחוץ את מה שאתם אומרים בתוך החדר.
אנחנו אומרים את זה
בחוץ. אני רק אשלים שאלה, אולי הבעיה, שאתה מדבר למשל על אומן, או על הסיפור בישיבות, אתה מדבר עם חברי כנסת ואתה שומע דברים קשים, ואז כשהם יוצאים החוצה הם מרגישים שהם צריכים לגונן אל המגזר. המסר שעובר לציבור זה, יש אחרים שאשמים, אל תיקחו אחריות.
אז אני מציע לך, אני מעולם לא אמרתי משהו אחר בשידור ממה שאני אומר בארבע עיניים, שניכם מכירים אותי ואני אומר את אותו דבר, גם בשידור וגם בארבע עיניים. אז אני רוצה לומר לך, גם כשאתה מדבר ואתה יודע מה, אני אקח דוגמה שאתה אולי חושב שאתה מאתגר אותי בדוגמה הזאת, אני אקח את הדוגמה של אומן. גם כשאתה רוצה לומר שכינוס של 30 אלף אנשים באומן, בטיסות המוניות, יכול להביא להדבקה המונית, יש שני דרכים לומר את זה. בסדר?
כמו עניין של סמנטיקה יותר.
לא סמנטיקה. אתה בא ומודד את המקום ואתה אומר, תקשיב, אם רחבת הציון הוא, לצורך העניין, למשל, הוא 2,000 מטר, ב-2,000 מטר יכולים להיכנס מקסימום 500 איש, כי צריכים 4 מטר לבן אדם. בואו נראה יחד עם אנשי ברסלב איך אנחנו גורמים שיהיו שם 500 איש. עכשיו, אם יש שם 10,000 מטר, אז 2,000 אנשים. אני לא מכיר את המקום, ואני אומר, לכן אני מראש מסייג את דבריי, אבל אני אומר, לבוא ולשלוח מכתב,
כן, זה
פרויקטור
זה,
לנשיא,
זה
בלתי יאומן, הביקורת היא לא על לא מי אשם במחלה, הביקורת היא על החוסר ניהול. ניהול אומר, כן, איך אתה רותם את אנשי הציבור החרדים, איך אתה רותם את הגופים שאמורים לטפל בזה, איך אתה רותם את המערכות, איך אתה רותם את איך אתה סוחב בתוך המערכת הפוליטית. פרויקטור זה לא מישהו שכותב תוכנית, יוצא לתקשורת, מציר הצהרות והולך הביתה. זה הדבר האחרון שמנהיג אמור לעשות. וזה בדיוק, החוסר הנהגה הזאת, זאת הבעיה, אנחנו כבר חמישה שבועות בתוך האירוע הזה, האיש לא עשה בעצם שום דבר חוץ מהצעות התקשורת, ודרך אגב, את ההצהרה הראשונה שלו מאוד אהבתי, כי הוא אמר שצריך את אמון הציבור. עכשיו, אם אני כיהודי חרדי, ואתה כיהודי חרדי יודעים, שבאופן פורמלי, עד לפני שבוע ימים, להיכנס לבית הכנסת של 2,000 מטר, יכולים להיכנס 10 איש, משהו לא הגיוני. משהו לא הגיוני. עכשיו, הוא אמר את זה במסיבת עיתון לפני שש שבועות, אני מצטט את גמזו, שאני מכבד אותו ועוד כאיש מקצוע. אמר, רבותיי, הכל יהיה הגיוני ומובן לציבור בשביל שהציבור יוכל לקבל אותו.
טוב.
על זה ההתקפות שלנו, אנחנו לא מתקיפים אישית.
בנושא הזה אתה צודק, דיברנו גם בפתיח על זה, שהוא הפך את הציבור החרדי למטרה, הוא לא מדבר על המפגינים בבלפור, וככה הוא איבד לגמרי את
הציבור החרדי. אני לא מעניין אותי המפגינים בבלפור, אני בכוונה אומר לך, אני מביא את הדוגמה של בתי כנסת, שהיה צריך לסיים את
הפסקה הזאת. נקווה שאתם בכל זאת תדעו להוריד אותו אל הקרקע, כי הוא עדיין הפרויקטור כאן, ונאחל לך בהצלחה גם בעניין הזה. תודה רבה שעלית עלינו.
תודה, תודה.
שבת עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח. כי בניקיון אין כמו פרי.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש שדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורנקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לא שנה, לא שנתיים, שלוש שנים. כן, שמעתם נכון, שלוש שנים מלאות של רוגע כלכלי. מצטרפים עכשיו להגרלה השנתית של איחוד הצלה, מצילים חיים ויכולים לזכות במשכורת חודשית גבוהה, רכב, שיפוץ כל הבית ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. מחייגים עכשיו כוכבית 5935 ויכולים לזכות ברוגע כלכלי לשלוש שנים. כוכבית 5935.
פרס הראשון לציון, כותבים, זוכרים וזוכים. עיריית ירושלים מזמינה את ציבור בני התורה להשתתף ולקחת חלק בתחרות כתיבה ויצירה הלכתית לזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הפרס הראשון 30,000 שקלים ועוד פרסי משנה נוספים. את המאמרים יש לשלוח עד ליום חמישי כ"ח באלול. לפרטים והרשמה 03-777-3000 03-777-3000.
מרגישים שאתם טובים בהחזרים חודשיים? זקוקים לגלגל הצלה? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. צוות המומחים שלנו יאחדו עבורכם את כל ההתחייבויות. יפרסו את המשכנתא כך שהיא תתאים להכנסות שלכם, ותרים לכם את הראש מעל המים. התקשרו עוד היום לכוכבית 5589 וקבלו מאיתנו את גלגל ההצלה שייתן לכם עתיד ורוד ונכון כלכלית. התקשרו עכשיו ל-5589, אור משכנתאות.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
שלום, כאן הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר. אני מזמין אתכם להיכנס לאווירה ולהצטרף אליי השבוע לשבת מרוממת במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, יחד עם גדול המגידים בדורנו, הרב שלמה לוינשטיין שליטה, סעודות עשירות ואירוח מפואר כיד המלך.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
נוסעים נכבדים, כאן הקברניט שלכם. אנו לא בדרך לסיול שבקוריאה.
לא טסים השנה לקוריאה. טוסו לאביס מחירת רכב. יונדאי איוניק 2017 עד 30,000 שקלים הנחה. ועוד מגוון ענקי של רכבים מרחבי העולם במחירים מנצחים.
תתחדש, רכב מאביס.
כוכבית 5326. כפוף התקנון.
תלפן ודע את זכויותיך. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700. כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
חג עלם שמח! הנחות, מבצעים, מחירים מיוחדים ו... 100 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. אז ברור שלא קונים סתם.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן שר האוצר חבר הכנסת הרב יצחק כהן.
שלום וערב טוב יעקב, אבי, למאזינים.
ערב טוב, בואו ננצל את ההזדמנות, אני חושב שזה פעם ראשונה שאתה עולה מאז סערת שאול מרידור, ובואו נדבר על כל התחושה שיש באוצר, אתה 4 קדנציות כבר שם, רוני חזקיהו התפטר לפני חודשיים, מרידור עזב השבוע בטריקת דלת, והם מדברים על תחושה של כאוס באוצר. איך אתה רואה את הדברים ממקום השבוע?
בוא נדייק, רוני חזקיהו לא עזר, רוני חזקיהו פשוט מסיים קדנציה בנובמבר, והוא לא עזר ולא התפטר, הוא מסיים קדנציה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד איכותית, והוא פשוט, זהו, החליט לסיים, והוא גם לא צעיר, אבל הוא עשה פה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא... הצעיד את הכלכלה הישראלית בארץ ובעולם בצורה בלתי רגילה. הוא אחד מגייסי החוב הטובים בעולם. הוא גייס חוב מול חברות דירוג האשראי, הביא את הציונים הגבוהים ביותר למדינת ישראל. וגם העבודה עכשיו, זה לא העבודה אצלו של חלוקת התקציב של 1-12, מכיוון שאין תקציב, זה תקציב המשכי. אז אצל החשב הכללי. אז לגבי רוני חזקיהו, לגבי שאול מרידור, שאול גם כן ראש אגף תקציבים מאוד מוכשר, הוא גם לפני זה היה באגף תקציבים, אחרי זה הלך להיות מנכ״ל של משרד לאנרגיה. באופן טבעי, שר וראש אגף תקציבים צריכים כימיה, ופה זה לא בגלל שמישהו פה לא בסדר, כולם בסדר. השר הוא בסדר גמור, שאול בסדר, אבל כשאין כימיה ואין תמימות דעים והשקפות עולם כאלה ואחרות, אז מגיעים למצבים של... של מתח.
כן, אבל מרידור יש טענות קשות, הוא אומר שמציגים פייק נתונים, הוא בעצם כאילו מאשים שהאוצר בחוסר ברירה מזייף נתונים כדי שיוכל להציג תקציב. זה בעצם מה שהוא אמר, מה זה פייק נתונים? זה לא זה הכוונה?
ממש לא, אני לא ראיתי שהוא כתב פייק נתונים, לא מציגים פייק נתונים, הנתונים מרוכזים רובם אצל החשב הכללי, אי אפשר להגיד דבר כזה, באוצר זה משרד מאוד מאוד מקצועי, ואי אפשר, הכל שקוף, הכל גלוי, אי אפשר פייק נתונים. אם אתה כלכלן הראשי, הכלכלנית הראשית, שהיא מעל ונותן המקרו, אין דברים כאלה.
אז בוא נדבר על תקציב המדינה כשלעצמו. יש לנו כבר שנתיים אין תקציב מסודר. ראש הממשלה רוצה תקציב חד שנתי, ובסוף מתפשרים על תקציב ביניים שיגמר ב-23 לדצמבר, שבוע לפני סוף השנה האזרחית. אני שואל אותך, כסגן שר אוצר ותיק, ככה אפשר לנהל תקציב מדינה?
תשמע, זו טרגדיה כלכלית למדינה שהייתה על גג העולם מבחינה כלכלית. היא הייתה כלכלה חזקה ויציבה, עם נתונים מדהימים, נתוני חוב תוצר, מושא לקינה של כל מדינות המערב, עם אבטלה כמעט אפס, דשר שקל חזק מול שער הדולר. פשוט, מגיע המשבר הזה, משבר הקורונה, במקום להתכנס, שלב ידיים כולם, ולהציג תקציב, מרחו את זה ומרחו את זה ומרחו את זה במסיבות פוליטיות, וזה פשוט, כמעט הגענו למצב שחזה שם.
מה לדעתך? מי צודק ומי אשם אגב?
לא, אני שאלה.
גנץ או נתניהו, בדוש נתי וחד שנתי.
נדבר מקצועית, לא פוליטית. אם אתה היית היום שר האוצר, או קרוב לראש הממשלה, מה היית מציע, תקציב חד שנתי או דוש נתי?
ואתה נחשב לדמות הפוליטית שהכי קרובה לפקידי האוצר, אם אפשר לומר זאת כך, ארבע קדנציות שם.
בתחילת הדרך, מיד שהממשלה נבחרה, אולי היה אפשר לטעם לעשות תקציב ל-20 ו-21 דוש נתי. כשהזמן הלך והתארך, והסירובים מצד זה ואחר להציג תקציב, ומולחות, כשהגיע כבר מצב שכבר לא היה טעם להציג תקציב דו-שנתי, אז היה צריך, גם, אגב, זה גם הייתה דעתם של כל אנשי המקצוע, של שאול ושל החשב הכללי, ושל כולם חשבו ככה צריכים להציג תקציב בזק של 2020, כדי שהחשב יוכל להתנהל, ולהתחיל לשבת, לערוך את תקציב 21. אבל גם זה לא הסתייר, גם פה היו עיכובים פוליטיים, פוליטיים, לא מקצועיים, פוליטיים.
באשמתו של מי?
מה זה משנה? זה מעניין לשאת את החולה במסדרון, זה לא מעניין, ואת ה...
מהנימה שלך אני שומע שאתה אומר זה באשמתם גם של גנץ וגם של נתניהו. אני מדייק?
אני לא יכול... אתה יודע, אני לא רוצה להאשים אף אחד. אני אומר, זה המצב כרגע, זה לא משנה כבר מי אשם. זה נכון ששניהם היו להדאג, אתה מבין? אבל זה מה שקרה.
אתה לא חושב על כן שכל ההתנהלות הזאת של גנץ ונתניהו בביקוח ותקציב, לא, זה לא יכול לפגוע בדירוג האשראי של ישראל? זאת אומרת, החברות האשראי יסתכלו ויגידו, רגע, מה קורה פה? יש פה מדינה בלי תקציב, מה?
ברור, זה הפחד הגדול, זה החשש הגדול, אבל זה משבר עולמי, זה לא רק בישראל, זה משבר כל העולם, אבל
פה אין מי שמנהל אותו, כן.
תקציב חייל לפחות, תקציב בשנת 2020, ועם תוכניות, עם חוק ההסדרים, שיש בו המון המון רפורמות, ולגשת מיד להכין תקציב 21, אבל זה מה שהשר קרץ רצה, שר האוצר, מאוד רוצה. אנשי המקצוע מאוד רוצה, אני מאוד דחפתי לזה. אבל מצד שני, הציגו סירוב בטענה פתטית, שזה סעיף קואליציוני, ואגב, מי שדרש את הסעיף הזה בקואליציה זה לא גנץ, זה דווקא הליכוד, ביבי דרש את זה. אבל ביבי אומר, הפה שעשה, הפה שהטיר, אני מבטר, מה יכול לטריבס, אל תתעקש לסעיפים שאני דרש אותם בהסכם הקואליציוני. אבל לא, הם התעקשו מסיבה אחרת, אני מניח שהסיבה היא שכולם יודעים אותה, כן? לא, לא מגלה סוד. כי אם
ושלא תקציב, תהיה לנתניהו נקודת יציאה
בדיוק.
לבחירות. אבל עכשיו, נכון לעכשיו, לחזור לשאלה של יעקב, אנחנו נמצאים במצב שדירוג האשראי של ישראל בסכנה, נכון לעכשיו.
תראה, אני לא רוצה לפתוח פה לסתה ולא פה לחברות דירוג האשראי שישמעו אותי ויגידו, אבל הכלכלה הישראלית כלכלה חזקה ויציבה. זה שהמשבר העולמי עשה שהוא דילי, שהוא פסק זמן כרגע בהתנהלות המאוד מאוד טובה שהייתה לכלכלה הישראלית והיא תחזור, בעזרת השם, אז זה לא אומר שזה פוגע בדירוג האשראי. אני מאוד מקווה, כן, שעכשיו טוב. התקציב הביניים הזה ישלים את התקציב של 2020, ונקרא לקראת 2021.
אוקיי, בוא נשאל אם ככה על התקציבים החרדים, הרי זה... זה לא סוד שהיינו במצב די קשה, כמעט שאחד חלקי 12 לא הספיק, וגם לקחו מקדמות קודם. אני שואל, האם התרגיל הזה של גפני ופינדרוס להכניס את התקציבים לחוק דחיית התקציב הצליח, ויש לנו כעת את כל מה שאנחנו צריכים?
אני לא יודע, גפני, קודם כל, בהזדמנות לשלוח חרפה שלמה לגפני,
כן,
שומע,
זה ודאי.
אני חושב שהמצב משתפר, אבל לא קשור.
אנחנו בטוחים שאתה מתפלל לרפואתו. שלוש פעמים ביום.
אכן כן, והציני אותו במקומה.
לא, לא, חלילה, מה?
כן, אני גם מחבר עליו בקעת כהנים, באמת, אני מאחל לו הופעה שלמה, אני צריך כל חבר של גפני, לא... היו בעבר ויכוחים...
כן, אבל היה פה איזשהו תרגיל בוועדת הכספים, הכניסו 11 מיליארד האלה עוזר גם לנו, נכון?
וזה מה זה? 13
מיליארד.
13, עם ההצמדה.
התקציב הזה...
הרעיון של ההצמדה היה שלך, הבנתי, בדיונים.
כן. כן, התקציב הזה בא להביא את סך הכל התקציב של 2020 למצבו האמיתי שהיה אמור להיות, כן? כי אי אפשר 1-12 ב-80%, 70%, זה הביא אותם מצבים מאוד מאוד קיצוניים. עכשיו זה בא ליישר קו, ואני מאוד מקווה שתקציב 21 יהיה, כי אחרת נתחיל ב-21, 1-12 של 2020, כי זה גם יתחיל להיות בעייתי. אבל אני מאוד מקווה בזאת השם שבוא נעבור את השלב הזה ונצפה לעתיד טוב יותר. תכלה שרקיבותיהם תחי שונה ביוחותיה, אמן.
תגיד, אפשר לסיים, בלי הנושא החביב עליך של ביטוח אברכים, ואנחנו שומעים שמשפחתו למשל של הקדוש שי אוחיון שנרצח בפתח תקווה, הוא היה חלק מהמסגרת הזאת. תן לנו את המספרים, כמה אברכים היום נמצאים כבר בתוך המערכת הזאת?
עשרות אלפים, וכל יום מצטרפים אלפים, זה גם הזדמנות לכל ראשי הכוללים לא להמתין ולא לחשות, לגשת ולעשות את הביטוח הזה, סך הכל המדינה מסבסדת אותו, זה כמעט בלי עלות, והם חייבים את זה לאברכים שלהם, חייבים את זה לאברכים. ומי שעדיין לא עשה, שירות ויעשה את זה.
כמו כל ביטוח, אני אומר, טוב שמשלמים פרמיה, אבל כדאי גם לא לנצל את זה.
ברור, ברור, אני אחל לכולם שלא ישתמשו וזה, יזדקקו לזה, לא יצטרכו את זה, וגם נשלח מוקד תנחומים למשפחה של הקדוש שנרצח, אבל לצערי יש כבר ארבע משפחות שנזקקות את הביטוח הזה, שהיו מבוטחות, הם קבלו 15 שנה מכאן.
איך אמרת? תכלה שנה בכללויה, תכלה שנה בברכותיה. תודה רבה לך, אבי, שיהיה גם שבת שלום וגם שנה טובה.
תודה רבה.
כל
שבת שלום. טוב, אנחנו כאן מסיימים, יעקב. נאמר תודה רבה לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, למוישי כאן באולפן בני ברק, לחברים באולפני ירושלים ורחובות שסייעו. שיר סיום, בבקשה.
אבי, דיברנו השבוע גם בתוכנית על הקפסולות, על הישיבות. צריך לזכור שאלפי אלפי בני ישיבות שוקדים על תלמודם, גם בתנאים
הם הגיבורים האמיתיים.
הגיבורים האמיתיים, הם לא יודעים מה שרה מבחות, הם לא יודעים מי זה מרידור, הם לא יודעים מי זה גמזו, הם יודעים רק מה זה התורה הקדושה.
ואם ננצל פה מהמגפה, זה בזכותם. אז מה השיר שאתה בוחר?
אין דבר טוב מאשר מתיקות התורה של ישראל ורדיגר, שיר נפלא.
שיר נפלא.
בוא נשמע אותו ובזאת נסיים, ונתראות בשבוע הבא.
שבת שלום.
יהודם מרגישים אם הוי בני יהודם מרגישים במסיקס ורייבס במסיקס ורייבס תירתוירו hoy benayo dom margishi hoy benayo dom margishi bemesikes varayves bemesikes varayves tiva toiru hoy hoy mishtagim y mislatim acharehu y mislatim acharehu hoy hoy לא יחושי בעיניהם ולא יוילום כסף וזוהו למאימו Bemesikis varayves Bemesikis varayves tivatoiru Oyi